כל החברים, היום זה ג' אלול, יום של האזכרה, ואנחנו באים רק עכשיו מתוך הלוויה, ככה שהראש שלנו נמצא בין הלוויה להאזכרה. הלוויה של הרב שוב כהן, שהסנדק שלו היה הרב זצ"ל, וככה סובב משמיים שהוא נפטר ביום הפטירה של הרב. כשהרב שוב כהן, שזכיתי להכיר אותו היטב, אפילו היה בבר מצווה שלי, הוא היה המפיץ הגדול של תורתו של הרב קוק, אחרי שנסתלקו מאיתנו הענקים, הרב חרלאפ, הנזיר, אביו והרב צודה זצ"ל. אז הרב שריה שוב, הוא היה המשך ההפצה של תורתו של הרב קוק. די פלא איך מסדר השם את הנשמות בעולם שתסתלק נשמתו בג' אלול, שזה היום. וגם אתמול היינו בהזכרה אל הרב החשוב שהיה כאן במכון, שהוא כך אהבנו אותו, הרב חנוך מפזי. נקווה שיפסקו האזכרות, יהיו רק שמחות חבר'ה, רק תחיית המתים. אני זכיתי להיות בכמה מהאזכרות במרכז הרב, כשאני אומר מרכז הרב זה לא כאן בישיבה, אלא בישיבה הישנה בבית הרב קוק, בג' אלול, או כמו שקוראו לזה ג' אלול. ושם היו עומדים גדולי ישראל, ומי שהיה חותם את האזכרה היה הבן הרב צבי יהודה. והמעמד הזה היה מעמד מרגש מאוד. אני זוכר את הרב גורן, גיסו של הרב שריה שוב, שלווינו היום. אני זוכר את הרב גורן מדבר באחת מהשנים, ואומר שביום פטירתו של אחד מגדולי ישראל, ביום פטירתו של תלמיד חכם, חשוב מאוד ללמוד את תורתו, לא רק כדי לגרום לו נחת רוח, לא רק כדי שבשמיים שפתיו יהיו דובבות, כי כשאתה לומד כאן בארץ, השפתיים שלו דובבות למעלה, אלא משום שבאותו יום אתה מבין את תורתו יותר טוב. אז מעניין, מאחר ונשמתו כמו חוזרת לעולם שלנו באותו יום, ומי שהולך לבית העלמין, אז סביב הקבר יש מושג הבלה דגרמי, יש הבל של העצמות, יש רוח שעוטף את המקום הזה, רוחו של אותו אדם. אז לא רק בבית העלמין, אלא גם בכל בתי המדרש, ובכל אתר ואתר שעוסקים בתורתו, התורה של אותו רב, בנידון שלנו, נידון דידן, הרב זצ"ל, מתבהרת הרבה יותר. אז יש לנו חבר'ה עוד איזה שעתיים, שלוש, עד סיומו של יום, תנסו כמה שיותר ללמוד את תורתו של הרב היום, נוסף למה שכבר אני מניח שלמדתם, והדברים שלו מתבהרים הרבה יותר ביום הזה. ואז היה מגיע התור של הרב צבי יהודה, והיה מתעטף בתלית, ולא ראינו את פניו. רק היינו שומעים את קולו מתוך התלית, כאילו קול בוקע מעולם אחר לגמרי. ולפעמים הקול הזה היה עובר לזעקות, והרבה פעמים היה הופך להיות קול חנוק בדמעות, וראית שהבן והאב כמו ממשיכים להיות חיים ביחד. למרות שעברו הרבה שנים, כשאני הייתי שומע את השיחות, זה היה 40 שנה, 40 פלוס שנה אחרי הסתלקותו של הרב זצ"ל, ואצל הרב צבי יהודה זה היה כאילו אותו יום זה קרה, אבל מעבר להרגשה שלו, ידעת, חשת ששתי הנשמות הללו הם ממש נשמה אחת, אב ובן. הרי יש פסוק, משם רואה אבן ישראל, הקדוש ברוך הוא רואה את עם ישראל דרך אבנים מוצקות, דרך מנהיגי האומה, ואבן זה ראשי תיבות אב ובן, כלומר צירוף של אב ובן. ואשרי אותם אבות ובנים, כמו רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר בן רבי שמעון, ועוד גדולים בישראל שאפשר להגיד עליהם את הפסוק הזה, משם רואה שהם הרואים, האב והבן מובילים את עם ישראל ביחד. מעמד היה מאוד מזעזע, קורא את הלב, אבל לא בגלל שהרגשנו אבלות, כי זה בכל אופן, אלא בגלל הזעזוע הנפשי. והוא אמר, יום כזה של הסתלקות הרב זצ"ל, שהוא הרואה של הצון של הדור, זה יום של חשבון נפש כללי ופרטי. כלומר, ביום הזה, כמו שאנחנו עכשיו לקראת עשרת ימי תשובה, ובחודש התשובה, היום הזה, יום מיוחד בחודש הזה, יום של חשבון נפש וחזרה בתשובה. אני צילמתי לכם, לנו, את אחד מהג' אלול, את אחד מימי ההזכרה, זה של שנת תשל"ה. זה לקוח מתוך הספר של הרב המאוד מאוד מופלא ויקר, הרב חיים אביו שוורץ, או בשם המקוצר שלו, הרב אבי שוורץ, רם בישיבה גבוהה בבית אל, ומהתלמידים המאוד קרובים לרב צבי יהודה, והוא הוציא את הסדרה הארוכה של הספרים מתוך התורה הגואלת. מכירים חבר'ה? יש פה חבר'ה שמכירים? הרב ביגון בשבתות מעביר מזה שיחות. אז יש כמה וכמה כרכים, כרך שיצא השנה נקרא מועדים וזמנים, והוא קיבוץ של הרבה מאמרים שמופיעים בכרכים הקודמים בצורה מפוזרת, כאן זה מרוכז, וגם יש פה דברים שלא מופיעים בכרכים קודמים, והתגלגל לידי רק לפני שבועיים, למה ש, או בעברית נכונה, מפני שהיה לי יום הולדת, אז מה הביאו לי הילדים? הביאו את הספר הזה, כיוון שקיבלתי אותו, ברכתי שחיינו בשם ובמלכות, מרוב שמחה על הספר שקיבלתי, והתקשרתי למחבר, להגיד לו שברכתי שחיינו על ספרו, כי זה החזיר אותי 40 שנה אחורנית לאותם ימי ג' אלול, ולא רק לימי ג' אלול, אלא כל המועדים שמופיעים כאן. סילמתי את הדף הזה מתוך תקווה שנספיק לעבור עליו עכשיו, אבל הייתי רוצה לקרוא שורה פה, שורה שם, שאותם לא צילמתי, משנים אחרות, נקודות ככה מרכזיות, ואני אעשה את זה מהר, כי כשאין דף לפניכם, אז הריכוז הוא קטן יותר, אבל כמה שורות שלא רציתי למנוע טוב מבעליו, למנוע מכם, שתשמעו מה הוא כותב בשנים אחרות, משפט פה, משפט שם, אם אתם מסכימים. מסכימים? יופי. חסר דפים בעזרת נשים? יש בינתיים? טוב. אם יהיה חסר, אז תודיעו לנו. טוב, אז כן, בינתיים לא חסר. הקיצור, בג' אלול תשל"א, שזה יום השנה ה-36 להסתלקותו של הרב, אומר הרב ציודה את המילים הבאות: יש כוחות כאלה, נשמות כאלה, שהמתים לא נפרדים מהחיים, מה שאמרנו עכשיו. ויכול להיות שלא כולנו הרגשנו את זה, אבל הוא חי את זה מאוד. אבא לא נפרד מהבית הזה. הבית הזה זה בית הרב, הישיבה הישנה, אני מניח שרובכם, אולי כולכם, הייתם שם, ראיתם את החדר המיוחד שלו, את בית המדרש, את התמונות שלו עומד שם ודורש, והרב ציודה, כשהוא עומד שם על אותו מקום, מול אותו סטנדר, אומר, לא נפרד אבא מהבית הזה. העלייה הזאת שהוא עלה מכאן אינה סילוק שכינה, אלא עלייה של התעלות. כלומר, הוא מבין את זה כעוד דרגה ועוד דרגה, אבל לא שאבא עזב. ואין לי ספק, הוא אומר, שיש לו קשר איתנו, עם כלל ישראל, עם חיינו ואורך ימינו. כלומר, הוא נמצא כאן. בסדר. זה מה שמע בתפשין, יכולתי לקרוא עוד, אבל אני קורא רק את זה, מתפשין עמד א'. אחר כך, בשנת תפשין למד ג', הוא אומר, כשם שהיה, או לפני כן, ברור לנו שאין, תודה רבה, החייתני, ברור לנו שאין הפסק של ניתוק משמי מרומים ועד תחתיות ארצנו כאן, שפע של אור וברכה. אתם מבינים, חבר'ה? המוטיב שחוזר על עצמו כל הזמן, וכשהוא אומר את הברור הזה, זה לא מן השפה ולחוץ חלילה, אלא זה ברור לגמרי כשמש בצהריים לרב ציודה ולאנשים שהיו בדרגת הקרבה הזאת, שאין הפסק. כשם שהיה ביותו נמצא איתנו פה, מקיף ומחיה את כל בית ישראל, לא פחות מזה, ולמעלה למעלה יותר ויותר, הוא מקיף ומחיה אותנו פה על הארץ, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, בישיבה של מטה ובישיבה של מעלה. ולמה יותר? כי כשאתה נמצא בארץ הגוף חוצץ והתרדה מפריעה, אבל למעלה אין גוף חוצץ ואין תרדה, והוא יכול יותר להתרכז בעבודת הקודש של החיות אותנו בעולם הזה ואת הנשמות בעולם הבא, ככה הוא חש שעושה אבא שלו בישיבה של מטה ובישיבה של מעלה. וואי, דברים גדולים, נכון חבר'ה? ואז אומר, ברגעים אלה, רגעים אלה זה ג' אלול, בהזכרה, עלינו להתבונן מה נעשה למעלה בישיבה של מעלה בהיכלות עליונים. אז תראו חבר, אנחנו בדרך כלל לא ממש יודעים מה קורה למעלה בהיכלות עליונים, אבל כנראה, ולמעלה מכנראה, ודאי שבקשר נשמתי בין הבן לבין האבא, הבן יודע מה אבא שלו עושה בעולמות העליונים. אבא הוא לא רק אבא שלי, אלא אבא של כלל ישראל. לא עוזב אותנו, הוא מסדר אותנו ואת המדינות כולם, כמו שאומרים בתפילה, אבל המדינות בו יאמר. זה לפני, זה חודש אפשר ראש השנה, ולפני מלחמת יום כיפורים אותה שנה, באופן עובדתי, מעשי, אלוהי. אז אחרי שפעם, כשהייתי, אחת מהפעמים שזכיתי להיכנס לרב ציודה, דיבר, הסביר לי משהו, אז הביא את הגמרא המפורסמת בסנהדרין על רבי אבא, אז אמר, ואמר רבי אבא, ואז הוא צחק והסתכל ואמר לי, וגם אמר רבי אבא שלי. לא רק רבי אבא בגמרא, אין לך קץ מגולם מזה, כשאר ישראל נותנים פריים בעין יפה, ועם ישראל מתקבץ לבוא, שנאמר, ואתם הרי ישראל, אנפיכם תיתנו, ופיכם תישאו, לעמי ישראל כי קרבו לבוא, אין לך קץ מגולם מזה, אמר רבי אבא, ואז הוא מחייך, ואמר גם רבי אבא שלי. זה בתפשין למד ג' אוקיי, אחד, אני רוצה עוד פסקה אחת שרשמתי לעצמי. זה קראתי, את הפסקה הזאת קראתי, ועוד משהו אחד, תפשין למד דלד, ואז נגיע לשיחה המצולמת. תפשין למד דלד היא שנה מזעזעת. מה קרה חברים יקרים מתפשין למד דלד? מלחמת יום כיפורים. והרב ציודה היה דורש רושם רשומות, זאת אומרת רואה דברים פנימיים, רומז רמיזות, הוא אמר תפשין למד דלד, הגענו עד השלד. שין למד דלד עד השלד, כי עם ישראל נהרגו אלפי בחורי ישראל והגיע לזעזועי נפש קשים מאוד ופחד היה גם כן ביממה הראשונה מי שיודע והיה מין תחושה קשה מאוד, קראו לזה אז כמעט חורבן הבית השלישי, ככה אנשים לאו דווקא מאמינים אבל אנשים הרגישו אז גם ראשי צבא, אנחנו עומדים בפני חורבן הבית השלישי חלילה, הגענו עד השלד ואז בלמד ה' למד ו' אמר הרב ציודה מתוך השלד נעבור לשלווה למד ה' למד ו' זאת תהיות שלווה ולהרחבה שכתוב במגילת רות וגם שול תשולו לה בועז אומר לקוצרים לנערים תרחיבו לה את החלקה שול תשולו לה מתוך השלד מתוך נקודת העומק הצרה נגיע אל ממנה יבשה למרחב ים מן המצר הקראתיה ענן במרחב ים כך הוא דרש בסימנים של אותם שנים אז בלמד ד' הוא אומר, צדיקים כמו אבא יושבים עם המלך במלאכתו, פסוק בדברי הימים, ישיבה, יושבים שמה, ומעניין, מעניין את העובדה, אומר, בלשון הקודש, שאותה מילה ישיבה מדברת על שני הערכים הגדולים ביותר בעם ישראל, ישיבה שעומדים בתורה וישיבת ארץ ישראל, ששני המושגים חבוקים זה בזה, בניין הארץ ישראל, גורם להופעת התורה, ובניין התורה מרומם ומתהר את האוויר של ארץ ישראל. ומה נאמר, מה נדבר עכשיו, בשנים האחרונות, ובייחוד בשנה הזאת, שנת השלד, השלד שקם לתחייה, מתוך השלד נקום לתחייה, ונקווה לראות בעזרת השם מה יהיה בשנה הבאה, מתוך השלד הזה, מה נעשה איתנו. ויש להתבונן, כלומר זה תפשין למד ד' חבר'ה, זה כבר אחרי מלחמת הכיפורים, כי יום כיפור זה בתפשין למד ד', אז ג' אלול זה סוף השנה. אז הוא אומר, נראה עכשיו במעבר מהלמד ד' ללמד ד' ולמד ו', מה יעשה איתנו? יש להתבונן, נתפוס בבהירות שכלית, מה נעשה איתנו. בסדר? עוד טיפה. והוא מסיים באותה שיחה ואומר, אסור לנו להסיח את הדעת משלמות ארץ ישראל, מקרקעותיה של ארץ ישראל. אחת ולתמיד צריך להפסיק את מחשבות ההבל שכימונו מדינונת קטנה וזהו. אותנו לא יזזו כל האויבים וכל הגויים וכל המלחמות, לא יזזו מכאן. וכבר כתב אבא באגרות שלא משנה מצד מי באה הכפייה, יש חיוב של מסירות נפש, מצוות יישוב הארץ היא מעל לכל מצווה. ועכשיו נגיע אל השיחה שצילמתי את כולה, כי מכל השיחות שעברתי, היא נראתה לי הכי הכי קלה להעביר אותה לחברים, ללמוד אותה בעצמי. אני רק אברך ברשותכם. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אנחנו נמצאים אז וגם היום לפני פרשת שופטים. אז הוא מתחיל בשיחה הזאת בפסוק מפרשת שופטים שנקרא השבת וכל הדברים שהוא עתיד לומר בשיחה הזאת זה תיאור האישיות של אבא שלו הוא יתאר מה עשה אבא שלו ומה המעלות של אבא שלו אולי הוא לא יזכיר כל פעם את השם אבא אבל זה הזכרה לאבא שלו וכל התכונות וכל הפעולות הגדולות שהוא מדבר עליהן הם תיאור חייו של אביו כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי יריבות בשריך, וקמת ועלית אל מי? אל הסנהדרין, אל המקום אשר יבחר השם, למעלה ללשכת הגזית, שם יבררו את ההלכה. אבל גם כשלא זוכים לסנהדרין, גם כשעוד אין לנו את ה-71 הזקנים שיושבים שם בהר הבית, בלשכת הגזית, שבפתחו של בית המקדש, ישנם הרועים של העדה, ישנם גדולי ישראל, ואליהם הולכים ושואלים את הדבר, את הדם לדם, דין לדין, נגע לנגע וכו'. ומה זה דבר? בשלמה בין דם לדם, הגמרא מסבירה, בין דין לדין, בסדר, בין נגע לנגע, נגיד צרת, אבל מה פה שמונה דבר? הרי אין דבר מיותר בתורה. אם כתוב דבר, כנראה שהלא דבר הוא. אז בבבלי כתוב, כי פלא ממך דבר, דבר זו הלכה. בין אם זה הלכה למשה מסיני, אתה רוצה לדעת מה היא, כי הרי נשתכחו חלק מההלכות, בין אם זה הלכה כפשוטה, אתה רוצה לברר דברי הלכה. כי הבבלי זה עולמו, עולם הש"ס והפוסקים לבריאות. הירושלמי אומר, דבר זו אגדה. וזה חילוק אדיר, זה חילוק שמבטא, תמיד ציינו את ההבחנה בין בבלי לירושלמי על רקע ההבדל הזה בפירוש המילה דבר שנקרא שבת בתחילת הפרשה. מה מבררים אצל גדולי ישראל? מה התורה שהם מעבירים לנו? מהי הדרך שהם מנחים אותנו? האם זה רק דרך של ש"ס ופוסקים? אבל ברעיונות, באמונות, בהשקפות, בדעות, שם כל אחד יבחר לעצמו, ואין דבר אחד ברור, ואין כיוון מסוים, או מה שאומר ירושלמי בתורת ארץ ישראל, גם זה אתה הולך ומברר. יש לך מחלוקת ואי הבנה, האם עכשיו זה תקופת גאולה או לא תקופת גאולה, וכן הלאה, שאלות אחרות, שאתה יכול לשאול על הסגנון של החזרה בתשובה, האם להחזיר בתשובה, בתשובה מאהבה או בתשובה מהיראה, דברים שהרב כותב בתחילת אורות התשובה, זה מופיע באיגרת המפורסמת שמצוטטת שם, האיגרת שינה הנחית, איך צריך לדבר היום בענייני תשובה. אז גם זה אתה צריך לברר ולקבל מחכמי ישראל. עדיין נשאר מקום רחב לפיתוח הדעת שלך ולביטוי האישי ולעניין שלנו של כל אחד ואחד. אבל גבולות הגזרה צריכים להיות ברורים, והכיוון הכללי והדרך צריכה להיות מונחת על ידי גדולי ישראל, אם זה סנהדרין דאז, או גדולי ישראל דהיינה בימינו. לכן בירושלמי כתוב, דבר השם זו אגדה, ובזה רוצה הרב צידו זצ"ל לא להביא לנו רק איזה וורט מהפרשה, אלא לדבר על תפקידו של אביו של הרב זצ"ל. כי הרב היה מרא דארעא דישראל, והפוסק הגדול של הדור, בענייני ההלכה, וודאי בהלכות שהתחדשו בדורות האלה כמו מצוות התלויות בארץ וכולי, אבל לא פחות מזה, אולי נגיד יותר מזה, הרב זצ"ל התווה את הדרך באגדה, לא רק אגדה שאנחנו יודעים כאן הרבה מאוד במכון, במרכז הרב ושלוחותיה, לא רק בעין עיה וכדומה, אלא באגדה בצד הרעיוני, בצד האמוני. הרב זצ"ל כל כך הרבה בירורים מברר בספרי אורותיו, בכל האורות, אורות התשובה, אורות התורה, אורות הקודש וכו', ולמעלה מכולם בספר הקודש קודשים שלו, בספר אורות. אז זה תפקידו, שליחותו של הרב, שלא הרימו כל כך את הדגל הזה בגלות גדולי ישראל, ולא מפני שהם לא היו ענקים וגדולים, אלא מפני שלא אכשר דרה, לא היה קר לפעילות הזאת, קר וקף, לא היה את הקרקע בשלה, כי השאלות לא נשאלו, והדברים לא היו רלוונטיים, אבל משעת הופעת הגאולה, נגיד מהי תפרש, כפי שהגר"א דיבר על השנה ההיא, ומתחילת העליות הגדולות לארץ ישראל, וכאשר רוקם אור וגדים הגוף הלאומי הישראלי, וצריך לנפוח בו את הנשמה, ולחבר את דגל ירושלים לדגל ציון, אז צריכים לשמוע את דבר השם הברור, דבר השם זו אגדה. ולא כולם הלכו בדרך הזאת, ורבים אולי עד היום ממשיכים להתעסק רק בארבע אמות של הלכה, והם ודאי צדיקים וחסידים וקדושים ומזכים את עם ישראל, אבל הכהן הגדול של עם ישראל זה שבאמת על לוח ליבו נמצאים כל השבטים, והוא נותן בתשובותיו כמו באורים ותומים את ההנחיות, הוא נותן הדרכה לא רק בהלכה אלא גם באגדה. וכשאמרתי שהוא נותן הדרכות בהלכה, אל תחשבו שזה משום שאנחנו קוקניקים, אני אומר את זה, אלא משום שבאמת הריצו אליו שאלות כל גדולי ישראל, למשל חזון איש, שאל אותו הרב צבי פסח פרנק והרב איסא זלמן מלצר וכולי, והשאלות כתובות בשו"תים השונים ועוד, וכולם הכירו בו כאיש שפוסק את ההלכה, הרב הראשי לישראל, ועוד לפני שהרב הראשי לישראל, ולכן הוא הוזמן להיות רבה של יפו ומושבות, ואחרי זה הרב של ירושלים, ואחרי זה הרב של כל ארץ ישראל, ולצד זה, ובמקביל לזה, ואולי נאמר למעלה מזה, כי זה החידוש הגדול, זה דבר השם זו אגדה. ואז הוא מוסיף עוד משהו הרב ציודה, האגדה היא נשמת ההלכה, האגדה מתבררת מתוך ההלכה, כששני המשפטים האלה זה לא היינו הך, זה לא כפל הדבר במילים שונות. אם לומדים את ההלכה בלי הרעיון, אז נהיה חלילה עלול להיות יבש. דוד הוא לא ראה את היבשה, כזה ביטוי בספרים פנימיים. האגדה, הרעיון, הקרבה לקדוש ברוך הוא, הבירור הפנימי, הנשמתי, הוא הנשמה של ההלכה. ולכן גדולי ישראל במשך הדורות באמת היו שייכים, גם אם לא נמדו את זה את הציבור, שהציבור לא יכולה לקבל, אבל אם זה הגאון מווילנה, ואם זה אור החיים הקדוש, אם זה לפני זה המהר"ל, ולפני זה הרמב״ם והכוזרי, הם היו ענקים בשני התחומים. והאגדה מתבררת מתוך ההלכה, וזה משפט חשוב מאוד, אם ילמדו רק אגדה ויעסקו רק ברעיונות, אז יהיה סולם שראשו מגיע השמיימה, אבל הוא מוצב ארצה. הממשיות, השלד שהזכרנו קודם בקשר אחר, הבשר והגידים והעצמות, זה שייך לבניין שנבנה מתוך ריבוי לימוד שעשו פוסקים. וכשההלכה מיישר את הדעת, אז מתבררים רעיונות עמוקים, אז חודרים אל הפרדס פנימה, אז ההגדה הולכת ומתבררת. ולכן אי אפשר לזה ולא זה, שני העולמות הם למעשה עולם אחד. עכשיו הוא אומר שחסרים דברים, אני לא יודע למה נשמעת לו כמה דברים, ואז הוא ממשיך, הרב ששכתב, הכל כאן זה שכתוב מילה במילה מהדברים שאמר רצודה. יש להתבונן בדברי חז"ל הגדרות במהותם של תלמידי חכמים. עכשיו יביא איזה 5-6 הגדרות, כתוב כאן דלת, אחרי זה מוסיף עוד כמה, שכולם כמובן הם תואמים את אישיותו, פועלו, מעלותיו של האבא שהבן מדבר כעת בהזכרה שלו. אין רק אשתי ברשותכם. א', בגמרא בסוף מסכת ברכות, חסר אולי דפים כאן? לא, יופי. בגמרא בסוף מסכת ברכות, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. למרות שתלמידי חכמים, כל אחד מהם יש לו את הדעה שלו ואת הגוון שלו, אבל דווקא בגלל זה, ולא למרות, אלא מתוך זה, תלמידי חכמים אמיתיים מבינים שכשם שלהם יש את הגוון שלהם, ככה תלמיד חכם אחר, גם הוא בריבוי של תלמידי חכמים, גם הוא מרבה בעוד גוון. לכן תלמיד חכם אמיתי לא לוקח את הגוון שלו ואומר זה הגוון היחיד בעולם, אלא מקשיב ומקבל ויונק ומזינים אחד לשני. לאחד קראתי נועם, אומרת הגמרא בסנהדרין, אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל. כאשר נפצעתי במלחמת שלום הגליל, בא לבקר אותי מורנו רבנו, ראש ישיבת מרכז הרב, אחרי הרב ציודה, רבי אברהם אלקנה כהנא שפירא, זכר צדיק לברכה. ואז הוא אמר משהו שכבר סיפרתי לרבה מהחבר'ה, זה מדבר לפני הרבה שנים, אבל נחרט בי הסיפור הזה. הוא אמר לי, תראה, להיות תלמיד של הרב קוק זה בסדר, הבעיה זה הניק. אמרתי לו, מה? מספיק, גם ככה הייתי, בקושי הבנתי מה שהוא אומר, הייתי פצוע, עוד הוסיף לי מילה כזאת קשה, אומר לי, הניק זה הבעיה. הוא אומר, תראה, להיות קוקניק זה הבעיה. להיות תלמיד של הרב קוק זה מצוין, לראות בו את מורה הדרך של הדרות זה בסדר. אבל לחשוב שחוץ ממנו פסנישט, אין שום דבר, זה נקרא הניק. אחרי זה אמר לי, החבר'ה בבני ברק הולכים אחרי החזון איש. זה בסדר, זכותם. להיות חזון אישניק זה הבעיה, הניק זה הבעיה. ביטוי יפה, נכון חבר'ה? וורט, אבל לא וורט, אלא אמירה אמיתית. וזה שייך למה שכעת קראנו, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, ומבוארים הדברים בעולת ראייה, שמה באמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, שאנחנו מביאים בסוף אין כלוקנו, קווה לשם, שם מוזכר הביטוי הזה, והוא מסביר הרב שהריבוי הגדול מרבה שלום בעולם ולא יוצר מלחמות, כי כל גוון מבין איך שזקוק בעולם ונצרח בעולם הגוונים אחרים. תלמיד חכם אמיתי, מהותו, עצמותו, להיות מרבה שלום. זה לא השלום כשעושים עכשיו אוסלו וכו', כן, זה שלום אמיתי כאן הכוונה, שלום בתלמידי חכמים, שלום בתוך עם ישראל, לא שלום של קטיה, לא שלום של ויתור על ארץ ישראל. כל עניינו להרבות שלום, שלום אמיתי בעולם. וברור גם ההפך, תלמיד חכם שמרבה מחלוקת אינו תלמיד חכם. זה כל כך מעניין כשעוברים על האגרות, ואנחנו זכינו כאן במכון לעבור על שלושת חלקי האגרות של הרב זצ"ל, ורואים את התשובות שלו לרבנים שתוקפים אותו מאוד, איך הוא עונה להם באהבה, בנחת, איך לדברים הכי קשים הוא עונה ברגיעה כל כך, במתיקות כזאת, בנועם כזה. הוא לא מוותר על אף אחת מדעותיו, הוא דעתן גדול בענייני תורת ישראל, ארץ ישראל, עם ישראל, בהבנות שלו, אבל בצד האישי, כי אסקופה נדרסת. איך תמיד היה חותם, חברים, את האגרות שלו? הקטן. והוא באמת הרגיש ככה. וגם כשממש פגעו בו, סבל את הכל בנחת, וקיבל את החרפות והגידופים, וודאי בחלק הפוזיטיבי ולא נגטיבי, כשהיה התייחסות לדעה אחרת, למשל במחלוקת השמיטה. אז הוא כל כך כיבד את הדעות האחרות, אלה שהתנגדו לתר המחירה. הוא היה מוכן לגייס כספים ולנסוע לחוץ לארץ ולהקים קרן ולמסור את הנפש כדי לעזור לאותם חקלאים שלא סומכים על היתר המחירה שלו, אלא חושבים כדעת אלה החולקים עליו. הרי בין החולקים היה גם אחד מרבותיו, הנציב, הנציב מוולוז'ין, היה מצד אחד רב חיים אויזר, רב יצחק אלחנן ספקטור, שהוא היה הפוסק של הדור, ומצד שני הנציב, שהם התווכחו בנושא שיותר מכירה עוד לפני שהרב הופיע והיה כאן בארץ. אז הוא כיבד כמובן מאוד מאוד את דעתו של הנציב ודעת הדור שבא אחריו. אז מה שכתוב כאן בסעיף א' כל כך מתאים לדרכו של הרב. טוב, וקראנו גם ההפך, תלמיד חכם שמרבה מחלוקת אינו תלמיד חכם. נזכור את זה, אנחנו כולנו כאן בישיבה בגדר תלמידי חכמים, מיותר מפחות, כולנו בני תורה. כמה צריך להיזהר ממחלוקת עם כאלה שאנחנו לא מסכימים איתם, עם כאלה שהם לא בדיוק בגוון שלנו, אלא לדעת לאהוב אהבה אמיתית את כל הרבנים ואת כל בני התורה ואת כל עם ישראל. סעיף ב', הגדרה שנייה ביומה, תלמיד חכם שמקדש שם שמיים, עליו נאמר, ישראל אשר בך התפאר. שם הגמרא אומרת, אם אדם עוסק בתורה ומסעו ומתנו בנחת עם הבריות ומשמש תלמידי חכמים, מה הבריות אומרות עליו? ישראל אשר בך התפאר. כלומר, בן תורה אמיתי צריך שישאיר רושם, רושם של הדר, רושם של כבוד, רושם של חיבה, רושם של קרבה אצל הציבור. כמו ששמענו היום בהלוויה, ביחס לרב שער ישוב כהן מתלמידי תלמידיו, ואפשר גם מתלמידיו של הרב זצל. עליו נאמר, ישראל אשר בך התפאר, עניינו של תלמיד חכם להרבות קידוש השם בעולם. טוב, אין ספק שהרב זצל זכה להרבות המון קידוש השם בעולם, והתקרבו אליו ציבורים רחוקים ביותר, אם זה החלוצים שפרקו על תורה מצוות כשהוא היה במסע המושבות, כל כך התקרבו אליו, אם זה סופרים ומשוררים והוגי דעות ואומנים ששחררו לפתח ביתו, בין אם זה היה ביפו ובין אם זה בירושלים, אם זה מאומות העולם, אנשים שהכירו אותו ושמעו עליו והתעניינו בתורתו, בפילוסופיה שלו. בכל אופן, הרב זצל היה קידוש השם לכל אורך הדרך, ושמה תגידו, אבל זה לא לגמרי, כי היה גם כאן אנשים שמאוד מאוד כעסו עליו, והיו אנשים ברי פלוגתא. אז זה ברור שכשמדובר קידוש השם, אתה לא עושה זה כדי להיות פופוליסטי, אתה לא עושה זה כדי למצוא חן. אי אפשר לצאת ידי חובת כל הבריות, אפילו בריות נחמדות וחביבות, אפילו על מודחי נאמר, ככה דורשים, רצוי לרוב אחיו ולא לכולם, ומשה רבנו היו לו הרבה מתנגדים, כמובן לא רואים ולא קשרים. אז זה שהרב זצל היו לו גם מתנגדים, זה לא ראיה בכלל. גם הרמח"ל היו לו מתנגדים, וגם הרמב"ם היו לו מתנגדים וכולי. אבל עיקר הסביבה של הרב זצל, הקרובה והרחוקה, הייתה קידוש השם עצום, רק נזכיר את אליעזר בן יהודה, שהיה אדם כל כך רחוק מתורה ומצוות, ממש אנטי גמור. לא להרחיב בדברים כדי לא לקטרג עליו, אבל זה שהחיית השפה העברית, הוא היה ממש, טוב, לא נעריך. ובכל אופן, כל יום שישי, היה מגיע לביתו של הרב בירושלים, הבית של הרב זצל, ושואל אותו שאלות בעברית. כלומר, איך המילה הלועזית הזאת ראוי בהחייאת השפה העברית, איך ראוי על פי המקורות, תורה ומשנה, איך ראוי לקרוא לאותה מילה. והרבה מילים שאנחנו חושבים שהם באו מלעזר בן יהודה, באמת ממי הם באו, חבר'ה? מהרב זצל.
שאלה?
כן, אז זה בהתחלה, בגילות י"ח, בגילות כף, והצודק. ובהמשך השנים, לא שהוא הפך להיות חבר שלו, בכלל לא, אבל הוא ניסה לקרב אותו. זה כמו אותו אחד שבא להילל בערב שבת ושיגע אותו, ככה הוא היה בא ושאול אותו שאלות אין ספור. והיום השישי האחרון לחייו של אליעזר בן יהודה, אתם זוכרים חייבת הסיפור, אז הרב יצא אמר לו, גם לי יש שאלה אליך. אז אמר לו אליעזר בן יהודה, מה כבוד הרב יכול לשאול אותי? מה אני עם הארץ שכמוני, מה יש לרב שאלה לשאול אותי? אז הרב אמר לו, אולי הגיע הזמן שכבודו יחזור בתשובה. אולי הגיע הזמן שמר אדוני יחזור בתשובה. אז אליעזר בן יהודה חייך ואמר אולי. הלך לביתו, עלה למיטתו, ומה קרה חבר'ה? למיטתו הייתה, מיטתו, בטף גם כן, נפטר מן העולם. כשנודעו הדברים לרב צצל במוצאי שבת, בביתו, בבית הרב, אמר, יצא מן העולם בירור של תשובה. אמר את המילה אולי, כמו שאמר רבי מאיר על רבו אלישע בן אבויה שדמעה זלגה מעינו, ואמר רבי, ונפטר, ואמר רבי מאיר, כמדומני שיצא רבי מן העולם בתשובה. מאוד מזעזע על רבי מאיר, מאוד מזעזע על הרב זצל. וסיפרתי פעם שהתקשרתי לבית הרב, ואמרתי, אני יכול לבית הרב, יש להם ארכיון, עוצר או עוצרת, לא זוכר אם זה היה אז, אז אמרתי, אני יכול לקבל את ההספד של הרב בהלוויה של אליעזר בן יהודה, שהוא אמר שהוא יצא מן העולם בתשובה, אז אמרו לי, איזה הספד? אמרתי, מה שהוא אמר שזה? אמרו, הוא לא הלך להלוויה, הוא אמר של הלוויה של בן יהודה, הוא לא הולך, הוא לא הלך להלוויה שלו, כי הוא היה רחוק כל כך, והוא לא הסכים להשתתף בהלוויה, אבל לימד עליו זכות בשמיים ואמר, יצא מן העולם בתשובה. מעניין, נכון חבר'ה? מצד אחד תקיף מאוד, חד, ומצד שני הופך עולם כדי למצוא איזה פתח, סדק קטן, כדי למצוא לו איזושהי זכות של חזרה בתשובה. טוב, סעיף ג', וזה המשך מה שסיפרתי קודם על מחילה על כבודו ביחס לרב זצל, מביא את זה הרב ציודה על הגדרה שלישית לתמיד חכם. אמרנו, א' היה מרבה שלום בעולם, ב' מקדש שם שמיים, וג', מזכרת קידוש שם שמיים לפני שנבל ג', ביאליק הוא זה שהוא למד עם הרב זצל לפחות באותה תקופה בוולוז'ין, והוא הכיר אותו והוקיר אותו מאוד ומאוד מאוד העריץ את כתביו. וכשהוא קיבל מהרב ציודה זצל במתנה את ספר אורות התשובה, שראוי ללמוד אותו בחודש שלול, אז הוא אמר, דברים של אבא שלך היו לי כ-40 שאה מים מטהרים. כי גם ביאליק לא היה הגרויס או צדיק, הוא לא היה מדקדק. הוא יצא מוולוז'ין ויצא לאן שיצא. אבל היה לו קשר אדיר, כמו שרואים בשירים שלו, ובמה שהוא היה עושה עונג שבת בתל אביב, קרוב לבית שבו אני גדלתי, יש איזה מקום שנקרא אוהל שם, וכל שבת היה שם עונג שבת מיוחד במינו, שביאליק הפיק וארגן ויזם, בלי איכלו שבת, היה מאוד מכובד, עם שירה ומקהלה וכו'. והוא אמר לרב ציודה שכשהוא קיבל את תורת התשובה הוא עבר עליו, ודברי אבא שלך היו לי כ-40 שאה מים מטהרים. אז זה דבר יפה בפני עצמו, וגם מתחבר למה שקראנו עכשיו על קידוש השם. והזכרתי שהמון סופרים הסתופפו סביבו, דתיים ושנם דתיים, כולל יוסף חיים ברנר שנרצח ביפו השם מקום דמו, ושי עגנון ועוד רבים רבים, זכה לקדש שם שמיים. ג. מסכת קידושין. תלמיד חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול, שנאמר ובתורתו יהגה יומם ולילה. הגמרא מביאה את הפסוק בפרק א', שאומר כי אם בתורת השם, פרק א' של תהילים, כי אם בתורת השם חפצו, ואחרי זה כתוב ובתורתו יהגה יומם ולילה. אז אומרים חז"ל, בהתחלה זה נקרא תורת השם. תורת השם זה לא שלך, אבל כאשר אתה דבק בה, כאשר היא ואתה נהיים דבר אחד, כשהיא מתעצמת בנפשך, ממש נהיית חלק מהדם, דם ליבו של אדם, וכל כולו נהיה אש של תורה, אז גם יכול למחול על כבודו. כי התורה נהיית שלו, שלמר, ובתורתו יהגה יומם ולילה. הוא יכול להחליט אם הוא מרגיש שטובת העניין היא למחול על כבודו, כי ככה יותר קידוש השם שהזכרנו בסעיף ב', אז תמיד חכם יכול למחול על כבוד התורה, לתת לאחרים, וזה, עלייה לתורה, דברים כאלה. בישיבת וולוז'ין היו כמה וכמה תלמידים חצופים. לא כמו כאן, כאן כולם צדיקים, קדושים ותורים. אבל אז היו כמה חצופים שרצו לפגוע בכבודו של ראש הישיבה, של הנציב. קשה לנו להבין את זה, אבל כך היה, יצאו משם כמה שורש פרי ראש ולענה, לא אזכיר את שמותיהם, לא, לא ביאליק, הוא היה בסדר, היה אדם נפלא, לא, לא הוא, אבל אחרים, לא נזכיר שם את שמותיהם. אז פעם הנציב עבר במסדרון, קשה לכם אולי להאמין מה שאני אומר עכשיו, זה סיפור אמיתי, כששמעתי את זה מהרב צודה עצמו, והם העיפו לו את הכובע. והנציב ידע שיצא מזה שערויה כזו גדולה וחילול השם כזה גדול וזה יצא החוצה, אז אמר, אוי, נפל יעקב והרים אותו ומחל על כבודו, כי הוא לא רצה שהחילול השם הזה יתפרסם ויצא החוצה. אז אולי קשה לנו להבין את זה, לקבל את זה, אבל כל אחד בדרגה פחותה יכול להבין חילולי השם, שכדי שלא יצא סכסוך גדול, שלא יצא מחלוקת, תמיד חכם לפעמים אוכל על כבודו. באותן מגרות שהזכרתי, כותב... מה? כי הם היו שם, הם שייכים למשכילים, עדיין הסתובבו בישיבה, אבל הם פקרו על תורה מצוות, פרקו על תורה מצוות, והוא היה בשבילם מטרה לחץ. לפני שהם עזבו. למה עוד נשארו שם? אולי היה להם סידור של שכר דירה ככה טוב, כל מיני סיבות. לא עד הסוף נדע מי הם היו, אבל יכול להיות סיבות חיצוניות לגמרי, שעוד הם היו שם, אבל היו חצופים ופויקרים, פקרו, פורקים על תורה מצוות. מה רציתי להגיד, גל, לפני שהארת את עינינו, באלף, התחלתי להגיד משהו, לא, אתה בסדר, רק התחלתי להגיד משהו, לא כך מישהו זוכר באיזה משפט נעצרתי? טוב, נחזיר את הערוץ האחרונית כמה שניות. טוב, בואו נמשיך, חבר'ה. הוא עצמו תורה, כל כולו מכף רגלו ועד ראשו תורה קדושה, כי במסילת ישרים, ששם לקראת סוף הספר, פרק י"ט, הוא אומר שהקדושה, בעצם אחרי י"ט, סליחה, י"ט זה חסידות, בפרק כ"ו, פרק שמקביל י"ק ו"ק, הוא אומר שהקדושה היא לא רק להיות פרושים תהיו, אלא הקדושה היא לחזור אל הארץ ולקדש את הכל, לקדש גם את המציאות הארצית, כמו שהרב באורות התחייה והפרקים על ההתאמנות המפורסמים. אז בגלל שכל כולו תורה, אפילו עד קצות אצבעותיו, כל כולו אש של תורה, אז לכן הוא יכול גם כן למחול על כבודו כשהוא מבין שככה יצא יותר קידוש השם. או, עכשיו נזכרתי גל מה שרציתי לומר. באגרות יש איגרת שכותב לו, נזכיר מי כותב, כי זה מפורסם שם הרדב"ז, שהיה תמיד חכם עצום, שמבאר את הירושלמי וחי בצפת, והיה ידיד נפש שלו, אבל בר פלוגתא קשה מאוד, בר פלוגתא מאוד מאוד לוהט, בנושאים השונים שהרב דגל בהם, כמו היתר מחירה ודברים וקירוב וחוקים וכולי. ואז הוא כותב לו, באיגרת, למדנו את זה איתכם חבר'ה, אני חושב תף קוף כף ב', הוא אומר לו, מה דעתך, או בתקנה, איגרת תקנה המפורסמת, מה דעתך לחזור לחוץ לארץ? עזוב, אני רואה שאתה מסתבך כאן בארץ ישראל, וכל כך קשה לך פה, כל כך הרבה ויכוחים, אני אסדר לך איזה רבנות טובה, איזה הכנסה טובה בצידה, ותחזור לחוץ לארץ, עזוב כאן באמץ, אתה לא הולך לך עם כל המלחמות האלה על ארץ ישראל וכו'. אתה לא כמו רובנו, רוב הרבנים החרדים, אנחנו לא מבינים אותך, עזוב את ארץ ישראל ותחזור לחוץ לארץ. עכשיו, בן אדם רגיל, מה היה עושה? היה קורא את המכתב באותו רגע, נכון חבר'ה? היה רותח מזעם, הוראית עוד הרתח בי, כמו שאומרת הגמרא. ואילו הרב צהל אומר לו, אני לא מבין איך אתה מציע לי כזו הצעה. לעזוב את ארץ ישראל, אפילו לשנייה אחת אני לא מוכן לעזוב. ושמה אני צריך בכלל רבות חוץ? הוא כאילו עוד עונה לו, כלומר משיב לו ומסביר לו, במקום להגיד, אוף לי מהעיניים משהו כזה, על משפט כזה, על דבר כזה, הוא מסביר לו למה זה בכלל לא יעלה על הדעת. וזה מתוך המחילה הגדולה, והמוכנות לספוג אלבון, והתמימות והטהרה של נשמתו של הרב. ד' וזה ודאי שייך לרב, הרב היה מתמיד עצום. הרב לא היה זז מהספר, כל עוד לא הפריעו לו. כשהוא היה רב, אז כבר לא יכול היה ללמוד כמו שהוא רצה, אבל בכל שנות צעירותו, בחרותו, וגם כשהרב בבויסק ובזיימל, ששם לא היה ענייני ארץ ישראל ועם ישראל עליו, אז ההתמדה והשקידה שלו היו דבר שלא לא נמצא, שלא ראו החזון. איש מתאר את זה, באותו רדב"ז שהזכרתי קודם מתארים את זה, והיה עושה משמרים רבים מאוד בלילות, מה שכנראה גם גרם לגופו להיחלש מאוד, והיה צריך בזקנותו, בבגרותו, הרבה הרבה ענייני רפואה. חופן היה שקדן עצום. והגמרא אומרת במסכת חגיגה, שתלמיד חכם אין אש של גיהנום שולטת בו, קל וחומר מחיה בשם סלמנדרה. עכשיו, אנחנו לא כך מכירים בימינו את הדבר הזה, את הייצור הזה, אבל הגמרא מספרת, בין אם זה כפשוט או בין אם זה משל, שסלמנדרה זה דבר ששבע שנים, כמו איזה לטאה, היא בוערת באש, שבע שנים היא נמצאת במקום שהוא חם מאוד, ואז האש כבר לא שולטת בה. כלומר, אין האש שולטת בסלמנדרה, באותה לטאה, באותה זיקית, שאם שבע שנים היא תהיה בתוך תנור חם, בתוך קור של אש, אז כבר האש לא שולטת בה. ורש"י מוסיף מילה אחת ואומר, הסלמנדרה הזאת באותו מקום נמצאת כל הזמן. אז אם התלמיד חכם לא זז מהסטנדר, לא זז ממקום לימודו, למעט דברים הכרחיים, אבל ככלל יושב, זו המלצה לי, לכם חבר'ה, לשבת כאן במחומר, לא לזוז, ללמוד יום ולילה, כמובן למעט נסיעה להורים, לכיבוד הורים, למעט ליישב את ארץ ישראל כשצריך, למעט לצאת למילואים, ורצה הרבה מיעוטים, נכון חבר'ה? אבל למעט הדברים האלה, אז לשבת בתורה, למעט ביציאות, ודווקא בימים שהם חלשים יותר, לחזק בהם את הלימוד, כמו ימי שישי, תלמיד חכם שהוא דבוק במקומו, אין אש של גיהנום שולטת בו. ותשאלו אותי, אבל מה זה אש של גיהנום? הרי אנחנו לא מדברים כעת על עולם הבא, נדבר על עולם הזה, ובכלל הרי זה לא כפשוטו, אלא הכוונה אותם בלבולים, אותם העדרים, המהר"ל אומר שאש גיהנום זה העדר, אותם חסרונות, אותם נפילות, אותם טעויות והזיות וכולי, שהן באות ממקומו של גיהנום, בעולם הבא שם ודאי, גם בעולם הזה נתקף אדם בדברים האלה, אם הוא באמת יושב ושוקד על תורתו, אין האש הזאת של גיהנום שולטת בו. אספר סיפור על אחד מתלמידי תלמידיו של הרב זצ"ל, הרב דוב ליאור, שיבדל לחיים ארוכים, שהוא באמת לא היה זז מתלמודו. זה שהוא נהיה רב ליאור, זה לא בגלל שהוא התחיל באיזה IQ אדיר, אלא בגלל שהוא לא זז, לא מש מן הספר. ויום אחד, כפשוטו, פרצה אש בבית המדרש, בישיבה הישנה. ממש אש, לא אש של גיהנום, אלא אש של תנור שהתהפך. וזה סיפור שהרב טאו רגיל לספר את זה, שהאש אחזה בספסלים, אחזה בכיסאות, וכל החבר'ה, כל הבחורים, התלמידים קפצו והביאו מטפים ומים וכו', והיה אחד שלא קם, לא בגלל שהוא לא רצה לעזור לאחרים, אלא בגלל שהוא לא שם לב בכלל לאותה אש של גיהנום, היה בתוך הלימוד, שקוע בלימודו, צלל בים התורה, ונכבטה האש, וכל החבר'ה חזרו למקומם ולמדו, והוא מתחילתו ועד סופו לא שם ליבו, זה היה רב ליאור, לא הרגיש באש שפרצה בבית המדרש. אז זה כפשוט מה שכתוב כאן, והוא מתלמידי תלמידיו, ועדיין מתלמידיו של הרב צודה, מתלמידי תלמידיו של הרב יצל ותורתו. במשך שבע שנים שאינו, והסביר הרב אבא ז"ל, אש של שקידה נוראה. הלוואי חבר'ה עלינו, כשנזכה לזה, במשך שבע שנים שאינו מש ממקומו, רק היא מגדלת תלמיד חכם בריא. מה נהיה נכון חבר'ה? אם אדם יקפוץ לכל עניין, אם אדם כל דבר יסיט אותו מתלמודו, אז הוא יהיה תלמיד חכם, אבל לא שלם, לא כזה שאש הגנום לא שתת בו, אבל תלמיד חכם מושלם, בזה זה תלוי. טוב, הלאה. לגבי חילול השם וקידוש השם, כתוב, אני עושה דילוק, כי אני רוצה לחבר את זה מה שכעת למדנו, כתוב בגימל אלול של שנת תפשין למד זין, שזה השנה, שנתיים אחרי זה, שיהיו ארבעה דברים שהרב זעק עליהם. אש של, דיברנו על אש עכשיו, היה לו אש של ריתחה דאורייתא, כמו שאומרת גם בתענית דף דלת, שתמיד חכם שרתח, אורייתא או דרתח בי. ארבעה דברים פוצצו אותו, כמו שאומרים. דבר אחד, זה כשהיה פגיעה בכבוד השבת. מסופר כאן שבתל אביב פתחו איזו מסעדה, אז, בימי הרב זצ"ל, פתחו איזה בית קפה, לא רכבת שנסע, לא רכבת שעבדו עליה בשבת, אבל דבר דומה. ואיזשהו עורך דין בא לבית משפט, שהיה אז מנדטורי אנגלי, והראה שעל פי החוק של ששלט אז בארץ, מותר לעשות עבודות אלה בשבת. ויום אחד, מספר הרב צודה, הגיע אותו עורך דין לבית הרב, אומר, אי אפשר לתת לכם מושג מה שהיה. הבית היה דולק באש להבות. זמן קצר אחרי זה, העורך דין הזה הלך לעולמו. כלומר, הרב צודה לא יכולה לסלוח לו על זה שהוא פגע בקדושת השבת בתל אביב. כי תל אביב, כשנבטא, הרב צהל היה די שותף לזה, כי היה ביפו, והוא היה מחזק את דיזנגוף המפורסם, ודיזנגוף היה איש ישר, ויסד חוקה עירונית, חוקי עזר עירוניים, אבל אותו עורך דין מצא פגם באחד מהחוקים, והצליח גש במשפט, קבל היתר, והרב צהל רתח לדבר הזה. בית כבוד תורה, הקפיא את הקדוש ברוך הוא על כבודם של צדיקים יותר משל כבודו, כשהיה רואה הרב פגיעה בכבודם של דרך חכמים, אז הוא היה רותח, הרב זצל. דבר שלישי, פגיעה בארץ ישראל, כמו מה שהמרגלים עשו, ודבר רביעי, פירוד בכלל ישראל. כלומר, לחתוך בעם ישראל בין דתיים, חילונים, ימנים, שמאלנים וכולי, זה היה מצטט את רבו הנציב שהזכרנו, שזה קשה לעם ישראל הפירודים האלה, כמו קהילות נפרדות, כמו חרב לכלל ישראל. והנה עכשיו ביטויים על ארץ ישראל בהמשך העמוד, רבי זרע ורבי יוחנן הם הציונים, אבל ציונים חרדים, ציונים דתיים, ציונים של קודש הגדולים בשס. רבי יוחנן ודאי תמיד היה בארץ ישראל, הוא זה שערך את התמוד הירושלמי. רבי זרע עלה מבבל לארץ ישראל, ורבי זרע בשני דברים רואים שהיה לו מסירות גדולה מאוד לארץ ישראל, והוא רוצה כמובן לומר שכך היה גם אבא שלו. א', כשהוא הגיע לירדן, אז לא היה שם מעבורת. ופעם הירדן לא היה כמו היום שאתה מסתכל על הירדן ולא מאמין שזה הירדן. אתה רואה, זה נחל קטנטן, הוא אומר לך, זה הירדן. פעם הירדן, שעה שחצו אותו, אז בימי ישוע בן נון וגם בימי המוראים, הוא היה גואש ורועש, כמו שמתואר בחציית הירדן בספר יהושע. והיה צורך למעבורת. ולא היה. אז מה הוא עשה? היה חבל כזה תלוי בין עץ לעץ, והייתה סנדה כזאת על במים, קורת עץ, והוא הלך עקב בצד גודל על הקורה, מחזיק בחבל שלמעלה, והצליח לחצות את גלי הירדן, הגואשים והרועשים, ראה אותו איזה מין, מין זה צדוקי או מין זה נוצרי, ואמר לו, איזה עם פזיז אתם. כמו שבהר סיני אמרתם נעשה ונשמע, לפני ששמעתם כבר אמרתם נעשה, אז כמו שמתורה קיבלתם אותה בלי לחשוב, גם ארץ ישראל אתם עושים בלי חשבונות, וזה נכון. גם את התורה אנחנו אוהבים אהבת נפש בלי לשאול אם היא קלה לעשייה, להגשמה או לא, יודעים שהיא תורת אמת, וגם ארץ ישראל לא שואלים איזה טוב, תועלתי, אינטרסנטי, כולי, אלא מסירות נפש בלי חשבון, כדברי הרב לוינגר זצ"ל, שלא סתם הרגנו את סיחון מלך חשבון לפני שנכנסנו לארץ, כדי שנדע שבארץ ישראל אין חשבנס, בארץ ישראל הורגים את כל החשבונות. ודבר שני, הייתה לו גם מסירות נפש. הרב שלו, רב יהודה, אמר לא לעלות מבבל לארץ ישראל. באופן זמני, בבל היובו דרש את הפסוק ושם היו לא לעלות לארץ, כי חכמי התלמוד היו בעיקרם בבבל. והוא ידע שרבו מתנגד יעלה לארץ, אז הוא התחבא ממנו. לא רצה שרבו יראה אותו, היה הלך לשמוע את רבו עומד דברי תורה לפני שהוא עלה, והשתמט והתחבא שלא יראה אותו. ישנם מצבים של מסירות של העולם הבא ושל כלל ישראל, מוסרים את הרוחניות בשביל כלל ישראל, בשביל להיות מזכה הרבים, בשביל ארץ ישראל. ארץ ישראל וכלל ישראל זה דבר אחד. אותו רדבז באיגרת שהזכרתי קודם, לא תקנה אלא תף קוף קף בית, אומר לו, תגיד לי, ידידי, אתה לא חושב שאתה הולך לאבד את עולם הבא שלך? תאר לך, אתה לא צודק. כל כך הרבה רבנים מתנגדים למה שאתה עושה בקטע הציוני, בקטע הארץ ישראלי, בקטע של המשמיטה, אולי אתה הולך לאבד את עולם הבא, וזה ממש מכה קשה, נכון חבר'ה, זה הקיצה לא קלה. אז הרב אומר לו, כבר אמרתי לך כמה פעמים, שמי שעושה את כל מעשיו לשם שמיים, אסור לו לחשוב לא על העולם הזה, ולא על העולם הבא. שנאמר, אל תירא. לאברהם אבינו נאמר, אל תירא. הוא אומר המדרש, ירא שמיים בכל כוחו, אומרים לו, לך על זה, אל תירא. ולכן אני לא חושב, לכן אתה לא מיירא אותי. לא מפחיד אותי עולם הבא. וכמו שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אם אין, מכין הנה מספרך שכתבת, שזה עולם הבא. ורב אריה לוין, באיזה ספר חבר'ה? איש צדיק היה, הספר הפופולרי שאנחנו אוהבים אותו, הוא מספר על ביקור שהוא זכה להתלוות עם הרב זצ"ל, שהלך לבקר את הרבי מלובביץ', לא האחרון, אלא הקודם לו, שהיה כאן בארץ, והוא התאכסן באכסניה בעיר העתיקה, באיזה מלון קטן, והרב הלך לבקר אותו, ואז החסידים פתחו את הפתח, נתנו לרב לכנס, ואמרו לרב אריה, אתה בחוץ. לרבי לא נכנסים כל מיני אנשים, רק הרב זצ"ל. אז הרב אמר, וכי כך עושים מבני לוויה, ככה מתנהגים עם אנשים שמלווים אותי, אמרו, טוב, טוב, שייכנס. ואז הם ישבו, והוא עמד והקשיב לכל מילה, וכשהוא יצא, שאלו אותו, את רב אריה, מה שמעת? מה למדת מהפגישה הזאת בין הרב זצל, הרב קוק, לבין הרבי מלובביץ'? אז אמר, למדתי שצדיקים גדולים מוכנים למסור לא רק את עולם הזה שלהם, כאילו למות ועד קידוש השם, אלא מוכנים גם לוותר על כל השכר בעולם הבא. ושאלו אותו, מה אתה מתכוון? אז מה? כי הם אמרו שניהם שהם רוצים להמתיק את הדינים מעל ישראל ולזכות את עם ישראל, ואת כל שכר מצוותיהם הם מוכנים לוותר, שלא יהיה להם שום חלק עולם הבא, כדי שהקדוש ברוך הוא ירחם על עמו. דברים גדולים, נכון חבר'ה? בואו נקרא את הסוף, כי הרב שפרן צריך להגיע עוד 3 דקות. אני לקרא את הסוף ממש. אנו הולכים, מי שירצה שורי בית תראה את המשך בפנים. אנו הולכים ומתקרבים לשנה הנוראה, אני 3 סעיפים מהסוף. אנו הולכים ומתקרבים לשנה הנוראה בגדלותה. אמרנו נמצאים בלמד-ה, למד-וו, בהתאוששות מהמלחמה המאוד קשה, שנגמרה בניסים עצומים, אבל בכאבים גדולים. שנת שלווה, שנת שולטה שולו, בייחודה עצום, כפי שמבואר על ידי גדולי ישראל, בנגלה ובנסתר, שנת תו של המדבב, שעניינה להרחיב, שעניינה לגדל, להחזיר רחוקים בתשובה, להחזיר את ארץ ישראל, להשיב אותנו לגדלות. ואז הוא מביא דבר מאם הבנים שמחה, הספר המופלא של הרב טייכטל, ואומר, בועז, אותו שופט שלקח את רות, הבין מהי דרך גולתם של ישראל, אבל הגואל היה חרדי ולא הבין. מי כותב את זה? בעל אם הבנים שמחה. ככה נקרא לכם בפנים. הוא אמר לו, תגאל. ככה אמר לו בועז. אמר, נכון, הוא הציע לו, הוא היה יותר קרוב. ותיקח גם את רות. אמר, לא אוכל לגולי. פן אשחית את נחלתי. ואז בועז לקח את רות, והוליד ממנה את משיח צדקנו. ואז מסביר רשי, מה זה אשחית את נחלתי? זה לא מכובד. גיורת, אני לא כל כך רוצה, זה פגם בזרעי. אז הגואל הזה היה אין פרומר, ווסיז אין פרומר, היה חרדי, אומר האם הבנים שמחה, היה ירא לקחת את רות ולהצמיח את ראש של משיח, כי אולי זה לא יהיה מספיק מכובד בשביל המשפחה שלו. פן יהיה איזה פגם, והפסוק מאשימו על כך, כי הוא נקרא פלוני אלמוני ולא נכתב שמו, לפי שלא אבא לגאול. למרות שתה לו טענה, פן השחית את נחלתי, האשים אותו הכתוב שלא טוב עשה. כי במקום שצריך לגלות אורו של משיח, אסור להיות שוטה, אומר בעל אם בבנים שמחה בספר הנפלא הזה. ובועז, אותו בועז שגאל את הנחלה ואת רות, אמר לקוצרים, שול, תשולו לה, שכל זה כמו שאמרנו זה תשין למד וב, תעזרו לה להרחוקה המבקש להתקרב, תעזרו לה, שזה כל עם ישראל בנמשל, תתקרבו אליה, זוהי שנת התשלב, שנה של קרוב חוקים וכולי, ושנה של קרוב הייתי אומר את ישראל, פי מה שאמר קודם, ואיך מקרבים את הרחוקים, כמו שעושים כאן במכון מאיר, על ידי אהבה גדולה, שנת תשלב, ויתאיו כל עובדיך ויברכו שם כבודיך, וישמעו חוקים, ויבואו ויתנו לך כתר מלוכה, ונזכה שהשנה הזאת יהיה שנת עוז, עוז גדול, תשע"ז. תודה רבה לכולם.